ועוד תבין בפעם הקודמת מה זה בכלל החיה הזאת. ואיך אמרתי שאני לא הצלחתי לגבש את התמונה שעולה פה, איך הוא מתייחס לעניין הזה של הפילוסופיה הדתית היהודית. מין יצור קיליים שמצד אחד הוא פילוסופיה, אבל מצד שני זה משהו יהודי. זה לא מחשבת ישראל, זה משהו שהוא איכשהו באמצע. זה האמת שפה קצת שמתי לב עכשיו לפני שהסתכלתי לפני השיעור, שיש פה קצת רמזים בכיוון הזה, אולי זה יעזור לנו קצת. נתחיל עם קניין החוכמה העברית. נתחיל עם נעשה ונשמע, אנחנו היום קצת מחנות לקראת שבוע, אני חושב שזה עוד יגיע גם בהמשך. הציטוט פה למעלה, מהפסוק ממשלי, מתחיל עם נעשה ונשמע. אז זה בעצם איזושהי הדגשה שהחוכמה היא באה בצורה של דיבור ושמיעה. טוב, עניין החוכמה העברית. החוכמה העברית, אגב, נעשה ונשמע לא נאמר בכלל במעמד הר סיני בחומש. במשפטים שם זה נאמר. פתאום היום הסתכלתי, אני ראיתי את זה, אני מאוד מוזר. כזה טבוע כל כך עמוק, ומת נעשה, אני חשבתי אולי בבית חנן יש נשמע, וכמו זכור ושמור בדיבור אחד. כן, בסדר, אבל זה בעצם נראה כאילו שזה מתייחס לאיזשהו קטע, לא למעמד כולו. טוב. החוכמה העברית נקנית בדרך מיוחדה לה. במדרשים זה כן מופיע על מעמד הר סיני. במדרשים כשעל על הפסוק של נעשה, אז במדרשים מופיע שישראל לנו נעשה ונשמע, בכל מיני הקשרים. טוב, החוכמה העברית נקנית בדרך מיוחדה לה. יש בעלי דעה מודרניים המבקשים חוכמה ודעת בספרות העברית העתיקה, ולפי דבריהם אינם מוצאים את מבוקשם. ויש מהמאמינים בתמימות התורה הקדושה, הסוברים למצוא בכתבי הקודש אמונה וחיים, אך לא מדע, חוכמה בעצם, לא דווקא מדע במובן המצומצם של היום, שאותו הם מבקשים בספרויות החדשות. בא בשעה שהתורה הרי היא החוכמה בעצמה, החוכמה העליונה החנונה מעת הכונן לאדם דעת, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. פה הטענה בעצם שהתורה זה לא רק איזשהו אופי של חיים, זאת אומרת, זאת לא רק תורה, זה לא רק תיאור של איך ראוי לחיות, אלא איך ראוי לחיות קשור למציאות. זאת אומרת, בדרך כלל מערכות חוקים, דיברנו על זה כבר, אני חושב, מערכות חוקים בדרך כלל זה איזשהן מוסכמות כדי לנהל את החיים בצורה יותר נכונה, אבל הן לא נגזרות מקביעות מציאותיות, אין להן קשר למציאות, זה ערכים, ערכים שלפיהם צריך לבנות חברה או לפיהם צריך לנהוג אדם. הציוויים בתורה, המצוות, זה דברים שביסודם עומדת מציאות. אלה לא ערכים מנותקים כמו מערכות חוקים אחרות, אלה דברים שנגזרים מהמבנה המציאותי של המציאות הרוחנית. וחוכמה זה בעצם חקר המציאות, זה חוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה זה חקר המציאות, אולי מציאות האדם, אולי מציאות העולם, מציאות החלק הרוחני של העולם, אבל חוכמה זה להבין את העולם, זה נקרא חוכמה, לענפה ושנים. אז הטענה שלו זה שהתורה זה לא רק אוסף ציוויים מנותק, בתוך התורה תמונה גם חוכמה. ויותר מזה, כמובן, יש, כמו שיתבהר בהמשך, יש קשר הדוק בין שני המימדים האלה. המימד של ההתנהגות קשור באופן אינטימי למימד של ההבנה. אולי זה כל תוכנה של התורה, הקשר בין שני הדברים האלה. זה אנחנו נראה בהמשך. באופן, בהתחלה הוא מדבר על שתי צורות הסתכלות ששתיהן בעצם מפספסות את העניין הזה. זה בדיוק עכשיו חשבתי על זה. רב אבי, דיברתי איתו לפני כשנסענו ליום ירושלים, דיברתי איתו קצת, הוא כותב מאמר לשבועות, אולי אני מגלה סודות פה, אבל לא משנה, אני מניח שתקראו את זה גם כך. הוא דן בשאלה למה תמיד החקירות מוצגות בצורה של או כך או כך. או שזה מה שקובע, או שזה מה שקובע, או שזה לא תהבנה, או שזה לא תהבנה. אולי שניהם ביחד. אז בגדול, לא ניכנס לפרטים, אבל גם פה בעצם כל אחד משני הצדדים שהוא מציג פה מחפש משהו אחר בתורה. אחד מחפש את החיים, איך לחיות נכון, איך לחיות כמו שצריך לחיות, אמונה וחיים, אבל לא את החוכמה. ואת זה אולי הוא מוצא, למרות שאנחנו הרבה פעמים דווקא קשה לנו יותר עם זה, אני חושב, למצוא את החיים שבעניין. חוכמה אפשר למצוא אולי, אבל חיים זה דווקא הדבר שנראה יותר חסר, אני חושב. עוד גם איך אני מתרשם ממה שאני שומע, לא רק אצלי. והקאט הראשונה זה אלה שמחפשים דווקא חוכמה בתורה, זה כאילו הבעלי דעה המודרניים, כמו שהוא קורא להם, אלה שמחפשים חוכמה, אבל הם לא מוצאים. אבל במישור, קודם כל, באשר למה שמחפשים, אז שתי הקטות האלה, כל אחת מחפשת משהו.
אתם לא מוצאים אותו דבר.
מה?
אתם לא מוצאים אותו דבר.
אתה
לא מחפש את זה,
אני
לא מוצא את זה.
כן, נכון, אבל... לא. שניהם מחפשים דברים אחרים, הם מוצאים את אותו דבר. אתם מחפשים דברים שונים. אחד מחפש את החוכמה, והשני מחפש את החיים. אז את החיים, נראה פה שהוא, הקאט הזאת שהוא מתייחס אליה כן מוצא. אבל את החוכמה, בעלי הדעה המודרניים שמחפשים את החוכמה, לא מוצאים. חיים יותר נכונים, יותר אמיתיים, לא במובן האינטלקטואלי, אלא במובן של למצוא את עצמך, לא יודע, להרגיש שאתה חי נכון. חוכמה זה משהו יותר אינטלקטואלי, נראה מנותק, לא קשור לחיים. אלא מה המבנה של העולם, מה להבין, פשוט, בסדר? זה רובד מנותק, והרובד של החיים זה פשוט לחיות נכון, להרגיש שאתה חי לפי הדרך שצריך לחיות. עכשיו, הקאט הראשונה מחפשת את החוכמה ולא מוצאת. הקאט השנייה מוצאת. אבל קודם כל, באשר לחיפוש עצמו, יש פה בעצם, אולי בקצת השאלה, אבל זה לא לגמרי, אני חושב שיש פה, גם בשתי הקטות האלה שהוא מתאר, יש פה את שני הצדדים האלה. יש שתי צורות הסתכלות על התורה. בכלל על דברים, אבל על התורה, וגם על תהליכים היסטוריים, ובעצם על הרבה דברים, אבל בתורה זה מאוד מורגש. דרך ההסתכלות האקדמית, בעלי הדעה המודרניים, זה דרך שבעצם בסופו של דבר חוקרת את ההסתלשלות של הדברים. זאת אומרת, כשמסתכלים איך נוצר מנהג מסוים, או איך נוצר דין, או איך נוצר חג, אז הם חוקרים את ההשתלשלות ההיסטורית, הסוציולוגית, לא יודע איך לקרוא לזה, של איך הדברים נוצרו, מאיפה זה נשאב, מה היו ההשפעות, מה היה הרקע להשפעות האלה. אלה שמחפשים את הדבר, אלה שמצד שני, יש את עולם הישיבות הקלאסי. עולם הישיבות הקלאסי לא מעניין אותו בכלל התפתחות, הוא בדרך כלל גם כופר במושג הזה. זאת אומרת שההלכה בעצם לא מתפתחת. אני מסתכל עליה כמו שהיא. אני רוצה להבין מה היא אומרת לי. לא איך זה יתפתח, ובדרך כלל אפילו הטענה שזה לא יתפתח. רמה זו או אחרת. יש כמובן ניואנסים שונים. גם פה זה קשור קצת לשתי הקטות האלה, לא לגמרי. כי זה לא לגמרי קשור, כי שתי הקטות שאני מדבר עליהן הם שתיהן לכאורה ברובד האינטלקטואלי. אבל זה לא בדיוק, כמו שאנחנו נראה בהמשך. וגם פה, בדיוק כמו משהו, שתי הקטות שהוא מתייחס אליהם, האמת היא כמובן את השניהם. זאת אומרת, שתי ההסתכלויות האלה אסור להתייחס אליהם כחקירה. או שזה נכון או שזה נכון. מה שנכון זה בדיוק השניים ביחד. זה מה שנכון. אני אולי אמחיש יותר את מה שאני אומר. לפני כמה זמן בדיוק דיברתי עם איזו קבוצה שהיו שם כל מיני תהיות. אפילו חוגגים את ל"ג בעומר. עוד דבר ששאוב מכל מיני מקורות אינדיאניים, מנהגים מוזרים שלא מוצאים להם שום שורש. טענו שם שעוד כמה שנים כבר יצא שולחן ערוך על מנגל, איך בדיוק צריך לנפנף ומה צריך לעשות, ומשנה ברורה, והמחמירים תבוא עליהם הברכה. אז הכל באיזשהו שלב מתחיל עם איזושהי סטייה מוזרה ונכנס לתוך השולחן ערוך והופך למשהו שכאילו צריך לחייב אותנו. אומרים, מה זאת אומרת? זה דברים ששאובים מן האסלאם, אני לא יודע מאיפה, כל מיני דברים שונים ומשונים. חלק מהטענות היו סתם לא נכונות, אבל אפילו אני מניח כרגע שיש מהטענות הן כן נכונות. ומה שטענתי בעצם, זה שהם צודקים, אבל המתקנה שלהם היא לא נכונה. זאת אומרת, אני מסכים עם ההנחה, אבל לא עם המתקנה. זאת אומרת, ברור שכל מיני דברים נשאבים מבחוץ, מי שחושב שאין אבולוציה של ההלכה, אז הוא תומן את הראש בחול. אז כאילו, ההתגוננות שתמיד מעלים כנגד זה, מה פתאום ל"ג בעומר ירד מסיני, וזה ברור, הכל ירד מסיני, שום דבר לא זז בארבעת אלפים שנה, וזה שטויות כמובן. אבל השאלה אם זאת דרך ההתגוננות היחידה, בכלל צריך להתגונן, אני לא יודע, אבל השאלה אם זאת באמת האפשרות היחידה להציג עמדה אחרת. ואני חושב שברור שלא. אני מרחיב על זה בהזדמנות אחרת, אני רק אגיד בקטרה. ברור לגמרי שהצורה איך משתלשלים דברים זה בסך הכל המנגנון הסיבתי המכני, איך הדבר נוצר. אבל כשאתה שואל מה הפסר של דברים, הוא לא בהכרח קשור לשאלה איך הם השתלשלו. דוגמה, אם אני מסתכל על מחשב, על הכל נדמה לי שפעם הבאתי, אני לא יודע, חלק זה נכון וחלק לא. אם אני מסתכל על מחשב, אז אתה רואה שיש שם המון אלקטרונים, אטומים וכל מיני דברים שונים ומשונים. נגיד שיש מישהו שיש לו יכולת פיזיקלית וירטואוזית עם זיכרון אינסופי, כוח חישוב בלתי מוגבל. בסדר? הוא יודע כל אלקטרון בדיוק איפה הוא נמצא, מה אתה יודע, אלקטרומגנטי ששורץ סביבו, הוא יודע את המחשב על בוריו, כל צ'ופצ'יק. הוא יודע בדיוק לאן ילך כל אלקטרון ב-20 שנה הקרובות. זאת אומרת, הוא יכול גם לחשב קדימה את כל השדות, איך הם ישפיעו וכל העניינים האלה. השאלה אם הוא מבין מה עושה המחשב. ברור שלא. אין לו שמץ של מושג מה זה מחשב, איך הוא פועל ומה המשמעות שלו. ברור שלא. אותו דבר, נכון. גם... או דומה מאוד לפחות, נכון? זאת אומרת, אבל הוא מבין נכון, זה לא שהבנה שהוא לא נכונה, הוא רק לא מבין את הדבר הנכון. זאת אומרת, האלקטרונים באמת זורמים ממקום למקום, אבל זה התיאור המדעי הסיבתי של איך העסק קורה בפועל, במציאות, מבחינה מדעית נקרא לזה. אבל השאלה של המשמעות, השאלה של האינטרפרטציה, היא לא נגזרת מהמנגנון הסיבתי. דיברנו על ניוטון עם התפוח, נכון? שנפל לו על הראש ו... למה הוא לא הסתפק בתשובה שזה נפל על הראש בתור עונש על איזה חטא שהוא עשה? מה הוא חיפש כל מיני כוחות גרביטציה? אז הוא כן הסתפק בתשובה הזאת, אבל זאת תשובה של משמעות. השאלה היא אבל מה התשובה במובן הסיבתי, המדעי? זאת שאלה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אם אתה מבין את המימד הסיבתי והמדעי, זאת לא אומר שאתה מבין את הפשר, את המשמעות. אתה מבין שתפוח נופל לי על הראש בגלל שכדור הארץ מושך אותו. אז מה, זה אומר שזה לא בתור עונש על חטא שעשיתי אתמול? זה לא קשור. קודם כל הוא משתמש במנגנון הזה כדי להניש אותי על מה שעשיתי אתמול. אז אפשר להבין את המנגנון, וזאת ההבנה המדעית, ואפשר להבין את המשמעות. והמשמעות היא עקרונית לא קשורה למנגנון. אותו דבר גם, נגיד, נחזור ללג בעומר. גם בלג בעומר, לג בעומר נכנס באיזושהי צורה שונה ומשונה בכל מיני מנגנונים סוציולוגיים, פסיכולוגיים ואחרים. זה בכלל לא משנה. הוא נכנס איזשהו. ואולי זה מעניין מישהו לחקור, או שיחקור את זה אותי אישית, זה לא כך מעניין. אבל בסופו של דבר השאלה מה הפשר של ל"ג בעומר זו שאלה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השאלה למה נכנס מין חג מוזר כזה לתוך הציבור שמעוניין בעבודת השם, זה דבר שכנראה לא מקרי. בלי קשר לסיבתיות הסוציולוגית. זה לא דבר מקרי. אם יש השגחה על עשב, אז ודאי שיש השגחה על איך עם ישראל עובד את השם. אז לכן, זה שהקדוש ברוך הוא סיבב את זה דרך כל מיני תהליכים אבולוציוניים, זה לא קשור לשאלה מהי המשמעות של הדבר הזה. אלה שתי צורות ההסתכלות שהתכוונתי עליהן כשדיברתי על שתי צורות ההסתכלות שלי, שאני הצגתי. זאת אומרת, יש צורת הסתכלות מדעית ששואלת איך זה השתלשל. צורה סיבתית, זאת אומרת, מה גרם למה? איך ההשתלשלות? ויש את הצורה ששואלת, רגע, מה יש פה? הסתכלות א-היסטורית. עכשיו, לא צריך בשביל זה להגיד שלא הייתה התפתחות היסטורית. זו הנקודה. הייתה התפתחות היסטורית. אבל השאלה שאני שואל מנותקת ממנה, זאת אומרת, לא ההשתלשלות ההיסטורית היא זו שקובעת את המשמעות. בסדר? אז לכן, בעצם אם נגדיר בגדול, האקדמיה זה עולם שמתעניין במדע. בהשתלשלות מדעית, אם נקרא לסוציולוגיה מדע, לא משנה, זה דומה למדע לפחות, אז ההשתלשלות של ל"ג בעומר זאת שאלה סוציולוגית ששואלת מה ההשפעות, מה הסיבות, מה הגורמים, מה הסביבה, איך זה נכנס. אבל בית המדרש לא שואל את השאלות האלה, וגם לא צריך לשאול את השאלות האלה. לימוד תורה בבית מדרש זה השאלה מה המשמעותו של ל"ג בעומר. ההנחה היא שאם הוא נכנס יש לו משמעות. השאלה היא מה המשמעות שלו. זאת שאלה מנותקת לגמרי מההשתלשלות ההיסטורית באופן עקרוני. יכול להיות שיבוא מישהו ויגיד שגם יש קשר בין הדברים, אבל זאת כבר טענה נוספת, זה לא חייב להיות. זה בעצם שתי כתות, אחת מתייחסת לזה באיזושהי צורה מדעית, והשנייה מתייחסת לזה בצורה של מהותית, נקרא לזה. עכשיו, זה לא בדיוק חיים, אולי כמו שתיארתי קודם, כי זה גם כן בעצם איזושהי הסתכלות אינטלקטואלית. אבל זאת הסתכלות שהיא יותר חיונית, זאת אומרת, היא לא אינטלקטואלית מנותקת. כשאני מחפש את המשמעות של ל"ג בעומר, אני מחפש מה זה אומר לי. עכשיו, מה שזה אומר לי לא קשור לאיך זה השתלשל. אז זה חיפוש של החיים. ההסתכלות המדעית כאילו מחפשת את ההשתלשלות, איך זה קרה. זה לא בדיוק הקטע הראשונה שהוא מתאר, אני רק אומר שאותם יחסים יש גם בין שתי הקטות האלה. זאת אומרת, שני אנשים מחפשים דברים שונים, בהנחה שאחד מהם קיים והשני לא קיים. או שאחד מהם מוציא מהשני. זאת אומרת, אם זה נכון, אז השני לא נכון. אם ההשתלשלות היא כזאת, אז ברור שאין לזה משמעות. כי אם יש לזה משמעות, אז ברור שההשתלשלות היא לא כזאת. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, שתי שאלות שמתייחסות לרבדים שונים, הן לא מוציאות אחת את השנייה. גם פה אני רוצה לקרוא את אותה טענה. זאת אומרת, כשאתה שואל מה החוכמה שיש בתורה, אתה יכול להגיד שאין בכלל חוכמה, יש רק חיים. זה הטענה של הקטע השנייה. אם מחפשת חיים, לא מחפשת חוכמה, התורה בשבילה זה לא מקור חוכמה, זה מקור חיים. את המדע אותו הם מבקשים בספרויות החדשות. אבל הנזיר טוען שיש רובד כזה, זה שאתה לא מחפש בסדר, אבל יש רובד כזה. ולא רק שיש, הוא כנראה גם קשור לרובד של החיים. זאת אומרת, השכל המנותק לכאורה בדרך כלל, בתורה זה השכל שכן אמור להיות מחובר לחיים. ולכן, אלה שמחפשים את החיים ומוצאים אותם, אז גם אם הם מצאו את מה שהם מחפשים, הם לא יודעים שאפשר לחפש עוד דברים. הם חושבים שאם זה חיים, אז זה לא חוכמה, ואם זה חוכמה, אז זה לא חיים. אבל התורה זה חוכמת חיים, זאת אומרת, זה משהו שאמור לחבר את החיים עם החוכמה. כן. אני גם חושב, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל אני חושב שהנזיר גם אומר את זה. כן.
יש לדבר שאני נגיע לדוגמה, את ברושין. ברושין של המשמעות יכולה להשפיע, ההשתלשלות יכולה להשפיע על המשמעות. זה העיר מאוד את המשמעות.
אמרתי, לא, אמרתי שברמה העקרונית אני מנתק את זה לגמרי, ואמרתי שבהחלט ייתכן שיש קשר בין ההשתלשלות לבין המשמעות, אבל זה כבר משפט נוסף. יכול להיות שהוא נכון, לא לא שהוא לא נכון. אני אומר, זאת הנחה נוספת שאתה לא חייב לקבל אותה. עקרונית זה באמת שתי שאלות נפרדות לחלוטין. עכשיו, אתה יכול להאמין שיש משמעות גם להשתלשלות.
אז למה אתה לא יכול להיות שיש
משמעות
שקבלו
משמעותם להשתלשלות מסוימת? זאת אומרת, לא הבנתי. השאלה למה אני צריך לעשות היום את ל"ג בעומר לא קשורה לשאלה האם ל"ג בעומר נכנס דרך המוסלמים במאה ה-15 או דרך היוונים במאה ה-17. עקרונית. אתה יכול לבוא ולומר, תראה, תסתכל על דרכי ההשגחה, איך ל"ג בעומר נכנס, יכול להיות שתלמד מזה גם משהו שרלוונטי להיום. בסדר, יכול להיות בהחלט. אבל אני אומר, זה כבר קומה נוספת. ודאי שאתה לא צריך להניח את זה ולהגיע למצב שאו זה נכון או זה נכון, או המשמעות או ההשתלשלות. אני חושב שאפשר בהחלט לצפור שיש גם קשר בין הדברים, אבל זה כבר קומה נוספת.
זה הדוגמה, אני רואה שאתה מדבר בראש של שתי הפנים שני
מקצועים שיהיו חשובים,
זה לא
פה יחד. ברור.
אבל זה פענקה, אבל השאלה, לא יכול להיכנס למשהו ככה, לא היה אמור להיכנס, נגיד
ככה. כל מיני נגידים,
לא חשובים, לא משהו.
לא יכול להיות.
נכנס עין הרע נגד חתול בתחורות.
לא יכול להיות. כן, כן. יש השקפה בעולם, ולא ייתכן שנכנס, שישתרש, לא. לכן פה צריך להיכנס ממש לדיון ארוך בזה, יש אפילו קריטריונים לדעתי בעניין הזה, אבל זה באמת, יש טווח קצר וטווח ארוך, השאלה אם זה ישתרש, אם זה פשט בכל ישראל או לא פשט בכל ישראל, זה דיון אחר. מה שפשט בכל ישראל לא יכול להיות טעות. בכל ישראל שרוצה לעבוד את השם, אני מתכוון. טוב. מגילת דלת זו בפני מבקשי החוכמה העברית מימין ומשמאל כן, יש שני מבקשי חוכמה עברית, מימין ומשמאל. באה מתוך התבנית, או הדרך המיוחדה לה, השונה מדרכי הספרויות החדשות. את הניתוק הזה, האנשים שלא מצליחים לתפוס את פן החוכמה שיש בתורה, ומשני הצדדים לא מצליחים. אחד לא מחפש, ואחד מחפש ולא מוצא. אבל הוא לא, שניהם לא, אחד לא חושב שיש, השני לא מוצא, זה בגלל שהם לא מודעים לזה שזאת לא חוכמה ככל החוכמות. זאת אומרת, גם הדרך לקנות אותה היא לא אותה דרך. היא זקוקה משום כך לקורא פועל. מה הכוונה קורא פועל? קורא פעיל, לא סביל. חוכמות אחרות, בדרך כלל, הלימוד שלהם הוא סביל. זאת אומרת, אתה מנסה להבין מה יש פה, אתה סביל, אתה מנסה שהאינפורמציה תיכנס אליך. בחוכמת התורה צריך קורא פועל. זה לא איזושהי קריאה, זה אחד הדברים שבהם החוכמה הזאת שונה מחוכמות אחרות. אתה צריך להיות פעיל בשביל לתפוס את החוכמה הזאת. זה לא דבר שנמצא בעצם רק מחוץ עליך, ואתה מנסה להכניס אותו פנימה. זה דבר שאתה צריך גם באיזשהו מובן להוציא אותו מתוכך. לקורא פועל, חכם ומבין מדעתו, או לחינוך בפילוסופיה הדתית היהודית המתווכת בין הספרות המערבית והחוכמה העברית. כאן הרמז שדיברתי עליו קודם. שימו לב, הכותרת של, של המאמר זה תבנית הפילוסופיה הדתית היהודית. הכותרת של הסעיף א' זה קניין החוכמה העברית. לכאורה נראה שזה אותו מושג, החוכמה העברית והפילוסופיה הדתית היהודית, אבל זה לא. זה שני מושגים, וכאן בפרק, בפסקה הזאת זה מבואר בדבריו. אתה צריך חינוך בפילוסופיה הדתית היהודית כדי להגיע אל החוכמה העברית, שהיא משהו אחר. הפילוסופיה הדתית היהודית היא המתווכת בין הספרות המערבית לבין החוכמה העברית. בסדר? אז כאן קודם כל כבר יש הגדרות ברורות, מה שאני לא אמרתי לכם שאני לא כל כך הצלחתי להבין מהפעם הקודמת, יש הגדרות ברורות. הפילוסופיה הדתית היהודית זה שלב ביניים. זה לא החוכמה העברית, זה שלב ביניים. זה שלב ביניים שתפקידו לתווך בין הספרות המערבית, או לא, לאו דווקא ספרות מערבית, במקרה זה יצא מערבית, כי אולי לא במקרה, אבל זה תיווך בין החוכמות החיצוניות לבין חוכמת התורה בעצם. מה עושים? כותבים פילוסופיה יהודית בעלת בסגנון ובצורה פילוסופית, זאת אומרת בצורה של חוכמה חיצונית, כן? כל הספרים של חכמי ימי הביניים היהודיים, זה בעצם רובם, לא כולם, זה בעצם ספרים שהם כתובים בהרבה מובנים כמו ספרים פילוסופיים אחרים. אנחנו נראה אולי קצת בהמשך, יש ספר מקור חיים לרשב"ג, או משלמה איבן גבירול, כן, משלמה נכון גיאל, שעד המאה ה-19 אף אחד לא העלה בדעתו שזה ספר של פילוסוף יהודי. היו בטוחים שזה ספר של פילוסוף מוסלמי, ורק לקראת סוף המאה ה-19 פתאום גילו שזה ספר של רבי שמעון איבן גבירול. רבי שלמה איבן גבירול, מקור חיים, הוא מזכיר את זה בהמשך, זה באמת ספר מיוחד, הוא עצמו מציין, הספר הזה הוא ספר מיוחד לעומת שאר ספרי הפילוסופיה של ימי הביניים, שהוא לגמרי כותב כמו גוי, במובן של הצורה. בכל אופן, אז הפילוסופיה הדתית היהודית זה לא החוכמה העברית, זה שלב ביניים שקושר בין החוכמה החיצונית לחוכמה העברית. בהמשך יתבהר יותר מה זה נקרא שזה דבר אחר, זה שתי צורות טיפול באותו דבר, או שזה באמת שני תכנים שונים, זה שני דברים שונים, זה מטפל בנושאים שונים.
זה פה, זה אחד בצורה מסוימת,
זה אחרת, שזה מגיע לחוכמה העברית, שזה יהיה קשור. אני לא שמתי לב לזה באמת, אבל אני חושב שזה או כפשוטו, או זה או זה. כי למה בהיסטורית הרי למשל, איך הגיעו לחוכמה העברית בימי התנאים? גם כן הגיעו דרך הפילוסופיה הדתית היהודית, היא עוד לא הייתה. הפילוסופיה הדתית היהודית זאת יצירה שהתחילה בתחילת ימי הביניים או משהו כזה. זה
בזכות המערבית שהייתה
עם הספטנים, ואז בדיוק, זאת אומרת, אם יש לך קורא פועל חכם ומבין מדעתו, דווקא הערה יפה, לא שמתי לב לזה, קורא פועל חכם ומבין מדעתו, בסוגריים, בעל יכולת שימית, אחד שיודע להבין באופן פעיל, אחד שיש לו אינטואיציה בריאה, אחד שלא מה? מתוך מסורת, מקבלה, רב תמיד מרב, כן, אז שזה נאבד באיזשהו שלב, אצלנו זה כבר, אנחנו צריכים תיווך בשביל זה, זה בדיוק הנקודה שכתובה פה, אני אפילו לא שמתי לב לזה, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שכתוב פה. זאת אומרת, אחד שהוא חכם ומבין מדעתו, זה אחד שהאינטואיציה שלו עדיין בנויה כמו שצריך. אחד שיש לו יכולת שמעית מפותחת. נכון, בדיוק. ואנחנו, או אפילו בעצם כבר דורות קודמים, שהתחילו לחיות בתוך עולם המושגים המערבי או החיצוני, האוניברסלי, באיזשהו מקום זה בא על חשבון האינטואיציה התורנית. וזה כמובן נערכנו בזה רבות, לא נחזור לזה עוד פעם, אבל הדרך שלנו לחזור חזרה אל החוכמה העברית זה דרך התיווך, לכן נוצרה בעצם החוכמה, תבנית הפילוסופיה הדתית היהודית, לכן נוצרה הפילוסופיה הדתית היהודית, שזה מין יצור כליים, מצד אחד זה פילוסופיה ומצד שני זה יהודי, זה נוצר בדיוק כדי לקשר, האמת שהיסטורית זה פשוט כך, זה לא רק תהליכים מטאפיזיים, רוחניים. זה היסטורית נוצר כך. הרמב״ם כותב שהוא כתב את הספר שלו בגלל שהוא ראה כל מיני היהודים שמתעסקים בפילוסופיה ונבוכים מכל הקושיות, אז הוא כתב להם ספר כדי להחזיר אותם חזרה אל המקור. אבל עד כמה הוא החזיר אותם חזרה למקור של האחרת, אבל זאת הייתה המטרה. המטרה הייתה בדיוק לקשור אנשים שחיים בעולם רחב, חיצוני, חזרה אל החוכמה העברית. אז אין ברירה, צריך לדבר אליהם בשפה שלהם, או להשתמש לפחות בתבניות או בצורות שהם מכירים, ולהביא אותם לתכנים הנכונים. זה הפילוסופיה הדתית היהודית. מה?
כן,
אבל
אתה
מריץ
צריך פה, באמת, לא כדי לסבור צריכים
לעלות
היהודים.
לא, לא, זה ש... זה, אני לא מתכוון עכשיו... עזבתי את הרמב"ם במשפטים האחרונים. אני רק אומר ש... זה שזה נוצר כך זה ברור, זה היסטורית. עוד פעם אנחנו מדברים על ההשתלשלות לעומת המשמעות. ההשתלשלות באמת הייתה, והרמב"ם חשב שזה חשוב. המשמעות היא... בגלל שחייבים ליצור גשר כזה, גם אם הרמב״ם לא מודע לזה, זה לא משנה. כי חייב להיווצר גשר כזה. כן. זה קשור קצת למה שמתן העיר עכשיו. זו שאלה שהוא כרגע לא מתייחס אליה. אתה שואל את דעתי, אני יכול לך את דעתי, אבל... מה?
אני גם
לא, הוא כתב שצריך ללמוד הכל מהתורה. הוא אמר שהתורה היא החוכמה בעצמה, הוא לא אמר שצריך אבל את הכל ללמוד מהתורה. מה, אתה לא יכול ללכת דרך החוכמות החיצוניות כדי ללמוד תורה? אבל זה יעזור לך. מי אמר שהם לא צודקים? הוא אמר שהם לא צודקים?
שם חצי תחימה, פה זה רק אמצעים.
מה? לא, נכון. החוכמה עצמה נמצאת בתורה, הוא אומר. חוכמה העליונה. אבל זה לא אומר שלא צריך לקרוא כל מיני חוכמות אחרות, זאת אומרת, זה דרכים חשובות מאוד. אני אפילו לא יודע אם זה מבחינת רקחות וטבחות. הרמב״ם כותב שכן, אפילו הרמב״ם, זה היה בעל גישה מאוד פתוחה לדברים האלה, כותב שזה כרקחות וטבחות. אני לא בטוח אפילו שזה, יכול להיות אפילו יותר מזה, אבל בסופו של דבר, הדברים האלה הם כלים כדי להוציא את החוכמה עצמה מתוך התורה. בגדול כן, כן. זה בגלל שאנחנו בנויים כמו שאנחנו בנויים היום. אני לא חושב שלמשל, לא נראה לי ש... תנאים צריכו ללמוד את כל הפילוסופיה היוונית שהייתה קיימת בזמנם, בטח לא כולם. בשביל הבן חנניה, עושה רושם שכן מתמצא ועסק בזה, אבל... אה? כן, יש כל מיני, יש רמזים לזה שהיו חכמים שעסקו בזה, אבל אני לא חושב שתנאי הכרחי שכל טענה כדי לקנות איזושהי ידיעה או תפיסה איתנה בתורה צריך לעבור דרך חוכמות חיצוניות. אני חושב שבאיזשהו מקום עוד פעם, היסטורית זה מצב שהוא בדיעבד. משמעותית יכול להיות שזה לכתחילה, כמו שאמרתי קודם. זאת אומרת, אנחנו היום פאקט, אנחנו חיים היום בעולם מושגים מערבי. עולם מושגים כללי, אנחנו לא מנותקים ממנו, אנחנו חושבים כך בהרבה מאוד מובנים. ובשביל להתחבר לתורה, אנחנו צריכים איזשהו תיווך, לא יעזור שום דבר. אנחנו צריכים תיווך. אם זה מצב בריא או לא בריא, זאת שאלה אחרת. המצב הזה נוצר בהשתלשלות היסטורית באיזשהו מובן של בדיעבד. עכשיו, עוד פעם, כאן אני עוד פעם מנתק בין ההשתלשלות לבין המשמעות. ההשתלשלות היא שזה בדיעבד. המשמעות יכול להיות שכך צריך, אנחנו, זה נעשה כי כך צריך לעשות, זאת אומרת. כי מבחינת ההשגחה זה מסתובב כך, כי באמת כך צריך לעשות. זה שהתהליכים היסטורית קוראים כאילו דרך קרב נסיגה וויתור. אנחנו כל הזמן נסוגים ושוקעים יותר ויותר בתרבות המערבית, ואפילו יש כאלה שנלחמים כל הזמן נגד התהליך הזה, זה התהליך ההיסטורי. אבל המשמעות שלו זה עוד פעם שאלה אחרת.
הרמב״ם לא אמר את
כתב את הספר, לא בשביל ללמד מישהו שיודע את שנייה ארבעה שומרים ופוקר וספציפים ולולב, אלא ללמד את חוכמת התורה, להאמין שזה הפילוסופיה, ולבדוק שזה לא מתנגד לתורה. זאת אומרת שאפשר להוציא את זה בלי הפילוסופיה מתוך התורה עצמה, עקרונית. רק מי שלא מצליח, אז הוא בא להראות לך שזה מדהים. מה הטענה?
הטענה היא שכל התורה במובן של תורה שהיא לא פילוסופיה מבחינתו לא הדבר העיקרי.
כן, זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, דבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה אומר, זה פיזיקה ומטאפיזיקה.
אבל
המטאפיזיקה
היא בעצם התורה, זה שרק תורה
היא לא מתנגשת. כן, ברור, עכשיו רק השאלה, לא רק איך היא לא מתנגשת, השאלה איך היא יוצאת מהתורה. מעבר לזה, זאת אומרת, היא אמורה לצאת מהתורה, אם זה החלק הכי גבוה של התורה. הרמב״ם מאמין שזה נקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז זה אמור להיות איזשהו רובד שהוא בעצם הלב של התורה עצמה. אז אתה צריך להראות איך זה יוצא מתוך התורה, לא רק איך זה לא מתנגש מהתורה. אתה לא צריך ללמוד את זה לכאורה, לפי התפיסה הזאת, אתה לא צריך ללמוד את זה מהאריסטו ורק לוודא שזה לא מתנגש. אתה עקרונית יכול להוציא את זה גם מתוך התורה. מי שחכם הוא מבין מדעתו, היה יכול להוציא את זה מתוך התורה. יכול להיות שיש כאלה שלא מסוגלים, אז אריסטו יעזור להם בזה. ואז אתה כמובן צריך לראות שזה לא מתנגש, אבל זה בעצם נמצא שם, זה לא דבר נפרד מהתורה. איך זה קשור לדיני ארבעה שומרים וכו', זו שאלה אחרת, אני לא יודע אם יש איזו תשובה בדברי הרמב״ם, אני לא מכיר. כל השיטה שלו היא שיטה מוזרה כמובן, אז אני לא חושב שהיא נכונה, אז אני לא מכיר את זה. אה? כן, אבל הוא לא מראה בשום מקום איפה, זאת אומרת, הוא פחות לא מכיר. אבל העובדה שכשהוא מביא את הרעיונות הפילוסופיים, הוא לא מביא אותם מדיני ארבעה שומרים. רק היה עקרונית שזה ישנו. כן, כן, אוקיי, זה מה שאמרתי קודם. מה? נכון, אני חושב שבאמת אבל צריך לחפש באמת איך זה יוצא משם. זה אחד הדברים שאני כל הזמן מנסה להטיף. צריך לנסות ולחפש באמת איך זה יוצא משם, לא רק למצוא תירוצים. למצוא תירוצים, אריסטו היה גאון, ובוא נראה שגם רבי עקיבא לא היה מטומטם גמור. אתה מבין? וזה בעצם מה שאנחנו עושים. בעצם צריך לראות מרבי עקיבא מה יוצא, ואחרי זה לבחון אם אריסטו גם כן הבין משהו או לא. אני חושב שזו פגישה יותר סבירה. בעיניי לפחות. טוב. הרכבת הפילוסופיה היהודית. פילוסופיה יהודית משמעה הרכבה. הרכבת מחשבה עברית בצורה יוונית. כאן הוא מגדיר את אותו שלב ביניים שהוא דיבר עליו קודם, המתווך הזה. אז הוא מגדיר אותו. זה בעצם הרכבה. הרכבת מחשבה עברית בצורה יוונית, זאת אומרת, בעצם הטענה שלו זה שאל תתפתה ללכת אחרי צורת הטיעון. צורת הטיעון היא באמת פילוסופית, יוונית, חיצונית, אבל התכנים, המחשבה, היא יהודית. עכשיו, טוב, אני רק נגמור לקרוא, בדרך ישרה או באמצעות העמים שהפילוסופיה הסתגלה להם וקיבלה את צורתם. למה זה כך? פשוט היסטורית, כי הפילוסופיה התפתחה ביוון ולא בישראל. כי לשון הפילוסופיה היהודית על פי רוב לא עזית היא פילוסופיה היהודית, עוד פעם, זה לא החוכמה העברית, זה הפילוסופיה הדתית היהודית, זה שהוא מדבר על שלב הביניים. על פי רוב לא עזית היא, או מבטאיה המלאכותיים הם לא עזיים, ופילוסופיה שם יווני הוא המעיד על חוכמה יוונית כירד בעלי התוספות. בהמשך אנחנו נגיע, אני מקווה עוד מעט, הוא אומר אולי פה בעוד ד' תסתכלו בעמוד הבא, אז הוא אומר, החוכמה עולמית בעניינה ולאומית בצורתה ותבניתה. אני אקרא את המשפט הראשון בתחילת האות ד', צורה ותבנית. החוכמה עולמית בעניינה ולאומית בצורתה ותבניתה. רק המשפט הזה, אני לא אקרא את הקטע, אנחנו נגיע אליו עוד מעט, אבל רק צריך להבין מה קורה פה. הרי מה זה חוכמה? כמו שאמרנו קודם, חוכמה זה לדעת איך בנוי העולם הרוחני, את השני, הכל. עכשיו, איך בנוי העולם זה עובדות, זה לא רעיונות, זה עובדות. עובדות זה דבר אוניברסלי, אין דבר כזה חוכמה יהודית וחוכמה לא יהודית. נקודה מאוד חשובה שבו אתם מתמים לב אליה. ואז אם
אנחנו דיברנו
כבר הרבה פעמים, הצורה
זה איך שאנחנו
משקיעים
על
זה בעובדות האלה, וזה באמת תלוי במשקיע, זה כבר לאומי בתבניתו. כי זה, כי מה שאמרנו, הצורה הרי בסופו של דבר מעוצבת בתוך תודעתו של המשקיע. הדבר עצמו קיים בעולם, החוכמה זה עובדות, עובדות זה דבר אוניברסלי. הצורה יכולה להשתנות מלאום ללאום, היא לאומית בצורתה. כי כל לאום יש לו עולם תרבותי אחר, עולם מושגי אחר, והוא מסתכל על אוסף העובדות האלה באופן אחר, הוא מתאר אותם בצורה אחרת. ונחזור עוד מעט, נחזור חזרה עכשיו לאות ב'. הוא אומר, מדובר פה על הרכבת מחשבה עברית בצורה יוונית. מה זה מחשבה עברית? אין דבר כזה מחשבה עברית. המחשבה היא עולמית, נכון? רק הצורה היא עברית. אז מה זאת אומרת, הצורה יוונית או עברית? מחשבה עברית וצורה יוונית. אז זו לא מחשבה עברית, זו מחשבה, נקודה. בסדר, אבל המחשבה היא עולמית, היא לא עברית. או, אז פה אני חושב שזה כנראה מה שצריך להבין פה. המחשבה העברית גם היא עדיין בתוך תחום הצורה, או בתוך תחום התבנית, ליתר דיוק, כמו שאנחנו נראה בעודלת כשנגיע אליה. צורה ותבנית זה לא אותו דבר. והצורה היוונית זה צורה בצורה, זה כבר צורה שנייה. את המחשבה העברית, זאת הצורה העברית לחוכמה. חוכמה זה דבר האובייקטיבי, זה עובדות. יש להם צורה עברית איך להשקיף עליהם, או תבנית עברית. זה נקרא המחשבה העברית. זה המחשבה העברית. נכון, אבל זה עדיין, אנחנו נגיע בדיוק לזה בהמשך, נכון, זאת אומרת, המחשבה השמית איכשהו נפגשת עם החומר, לא עם הצורה. צורה מיוחדת להיפגש עם החומר.
אני אומר, הוא קורא גם החומר שמי, כי הדרך להיפגש פה זה רק
שמי. נכון.
אחרי זה לא מגדיר את העובדות.
אבל העובדות זה דבר אובייקטיבי.
כן.
אז מה זה מחשבה עברית?
העובדות האלה אפשר להיפגש איתן רק עם מחשבה עברית.
או, אז המחשבה העברית זה צורת פגישה אל העובדות. בסדר? אתה עדיין? בסדר, בלעדית, אוקיי, אבל זאת צורת פגישה. אז לכן אני אומר שבעצם צריך לדעת שיש פה שני רבדים של צורה. זאת אומרת, יש פה את החומר, עוד שנייה אחת, אוסף העובדות, החוכמה עצמה, גוף החוכמה עצמו, יש את הצורה הלאומית השונה אולי לגשת אליה, המתודה או איך... מה? אני לא יודע, אפשר לתרגם את זה איך שרוצים, הוא מתרגם את זה בצורה ותבנית, כמו שנראה באות הבאה או אחרי הבאה. אבל יש צורה עברית איך לגשת אל החוכמה, יכול להיות שאין לה אלטרנטיבה, אבל בסך הכל, אם אין לה אלטרנטיבה, אז גם היא אוניברסלית באופן עקרוני. זאת אומרת, אז זה בעצם הצורה, אז אין משהו אחר. זה רק ניתן בצורה, לכן זה נקרא עברית. בסדר, כן, אבל זה בעיה טכנית, זאת אומרת, זה לא, זה עדיין דבר אוניברסלי. יכול להיות שאחרים, יש להם בעיה טכנית להיפגש עם זה, אבל זה לא שמשהו שצל... בדיוק, כן. והצורה היוונית זה צורה בצורה. זאת אומרת, יש, אפשר להכניס את הצורה העברית, או התבנית העברית להיפגש עם החוכמה, בצורה, בדפוסי חשיבה יווניים. זה בעצם הפילוסופיה היהודית. עוד שנייה אחת. עכשיו, אולי אנחנו גם מתחילים להבין את תהליך התיווך שהוא דיבר עליו באות הקודמת. אז יש יש חוכמה, מה שנקרא חוכמה יוונית. גם שם כמובן אין דבר כזה חוכמה יוונית, זה צורה יוונית לגשת לחוכמה. זה עולם המושגים שבתוכו אנחנו חיים. עכשיו יש צורה עברית מקורית, מה שהוא קורא היגיון שמעי, לגשת לצורה. זאת הצורה הנכונה לגשת על החומר, סליחה, אל העובדות. עכשיו, זה מה שהוא קורא החוכמה העברית. זה הדבר שלו צריך להגיע. שימו לב, זה חוכמה עברית רק בגלל שאולי בתוך התורה יש את הכלים להשתמש בה להגיע אל גופי החוכמה, אבל בעצם היא אובייקטיבית. הדבר שנכון פה הוא נכון לכל העולם, רק ליהודים. והצורה היוונית למחשבה העברית זה דרגת הביניים המתווכת שהוא דיבר עליה קודם, הפילוסופיה הדתית היהודית. מורה נבוכים, מורה נבוכים, רס"ג, כל הספרים מהסוג הזה בעצם ספרי פילוסופיה דתית יהודית. מחשבת ישראל, מה שאנחנו פעם דיברנו על זה, במחשבת ישראל לפילוסופיה יהודית. מחשבת ישראל, מהר"ל למשל, רב צדוק, זה לא פילוסופיה, זה לא דומה לפילוסופיה בכלל. זה צורה אחרת לגשת לדברים. זה נקרא מחשבה עברית. מחשבת ישראל, מחשבה עברית, כן, זה נוגע. ככה, זאת הטענה שלו. זאת הטענה שלו, ואנחנו נראה בהמשך איך האמת שאני באמת לא בטוח שאני מזהה עם זה, עם האמירה הזאת. אבל אנחנו ננסה להבין בהמשך אולי קצת יותר איך באמת זה קורה. אבל בכל כן זה, אני מנסה לסרטט את התמונה שהוא מציג. אז התמונה שהוא מציג, זה תהליך הגישור. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם מחשבה כביכול יווני. עולם מושגים יווני, חיצוני. עולם המחשבה האולטימטיבי, היחידי, להגיע אל העובדות עצמן, זה מה שנקרא המחשבה העברית, או השמיעית, ההיגיון השמיעי. הפילוסופיה הדתית היהודית זה לתת צורה יוונית למחשבה העברית. זאת אומרת, לנסות לעשות תיווך. זה צורה, לתת צורה זה צורה כזאת שתהיה מובנת לאנשים שחיים בעולם אחר. מה? לא. אל החוכמה ניגשים על ידי התבנית העברית. זה ההיגיון השמיעי. אל התבנית העברית אנחנו צריכים תיווך, אנחנו לא מבינים איך פועל ההיגיון השמיעי. אבל התיווך הזה זה נקרא צורה. אנחנו נראה את זה פשוט בעוד ד', אז אני קצת מגיב כאן מאוחר כי צריך להבין גם מה קוראים פה. אז עוד ג', הפילוסופיה הדתית היהודית הושפעה מהפילוסופיה הכללית ומשפיעה עליה. כדברי אבי תולדות הפילוסופיה הדתית היהודית ענק. ענק זה רב נחמן קרוכמל, שכתב ספר בשם מורה נבוכי הזמן. הוא מין מסקיל שאני לא יודע, לא הספקתי עוד לבדוק פרטים לגביו, מה הייתה מידת קיום המצוות, זאת אומרת עד כמה הוא היה יהודי דתי במובן המקובל, אבל הוא היה מסקיל שיותר קרוב לעולם הדתי המקובל מאשר אחרים. יכול להיות אפילו שהיה ממש, אני פשוט לא יודע, אני אומר את זה מהעבר ידיעה. אה? כן? טוב, לא יודע, זאת זה מראה זה כמו מראה לך שמהאמירה הזאת אתה לא יכול ללמוד כלום על רנק, כמובן. מה? לא שמעו אליו באמת כי זה חבל, זה חשוב. אני ראיתי אותו, אני ביליתי איתו די הרבה זמן דווקא בגוש. אחד הדברים המרכזיים שעשיתי שם, זה היה הספר הזה. עשיתי את זה בספרייה של המכון, שהיא עוד הייתה חדר קטן. ומי שקורא את רנק רואה שזה באמת, שם אני מסכים איתו לגבי עם הנזיר, זה באמת איזשהו מתווך בין פילוסופיה לבין מחשבת ישראל. מה? פילוסופיה גם מודרנית, זאת אומרת רנק הוא בין 200 שנה או משהו כזה, פחות אפילו. אז הוא כבר היה מודע גם לפילוסופיה מודרנית, היה אפילו משהו בקיבה, ושם באמת אתה רואה גשר בין עולם פילוסופי לעולם מחשבת ישראל, מה שכן יותר מתקשה לראות במורה נבוכים וברס"ג, אבל אולי בגלל שאני קצת רחוק מהעולם שלהם. זהו, אבל לא, אני, לפילוסופיה שלהם אני רואה את הקשר, לפילוסופיה שהם הכירו, למרות שאני לא, לא כל כך מתעניין בפילוסופיות האלה, אני לא רואה את הקשר למחשבת ישראל, לא לפילוסופיה. באמת, זאת אומרת, זה נראה לי קצת בהרבה חלקים לפחות, אני קצת מכליל, זאת אומרת, יש חלקים שכן רואים את הקשר. אבל החלקים הפילוסופיים, שהם ממש פילוסופיים במורה נבוכים, אני חושב שהם פשוט פילוסופיים וזהו. בלי שום... אני לא מצאתי שם איזשהו קישור מהותי, זאת אומרת, איזשהו תיווך, לא יודע, אולי לא מספיק התעמקתי לספר, כי אני באמת לא התעסקתי איתו כמעט. טוב. עיקר גדול ונכבד שהוא צריך ויפה לנו, כי נרבה לדרוש ולחקור על הדעות והמוסרים שעלו בקרב אומתנו באורך הזמנים, על ידי הקורות שעברו עלינו והחיבורים וההצטרפות בהם, שנתחברנו עם זולתנו יותר מכל אומה ולשון, הגם רק בשיעור מוגבל ולא יותר. מצד אחד, עם ישראל התפזר בכל המקומות ויצר קשר או קשרים עם כל מיני תרבויות שונות ומשונות. כשאנחנו יכולים למצוא רמזים לדברים שאולי יבדו לנו עם השנים בכל מיני מקומות שונים ומשונים. סיפרתי לכם פעם על רבי שבתאי דונולו, נכון? הרופא שקיבל פירוש לספר יצירה, אז הוא כותב בהקדמה לפירוש לספר יצירה שהוא לא הבין את כל הקבלה, כאילו דיברו איתו כל מיני, פשוט לא הבין מה עושים בחיים שלו. לא שדיברו איתו, הוא קרא בספרים, סליחה. חיפש מישהו שילמד אותו, הוא לא מתה. עד שהוא הגיע לאיזשהו פרסי או הודי, אני לא זוכר כבר בדיוק מגוי, הוא פגש אותו באיזשהו מקום, עם מיסטיקן נתיק כזה, הוא הסביר לו הכל, ואז הוא התיישב לו הכל, והוא כתב את הפירוש לספר יצירה, ועוד דברים, יש עוד כמה כתבים מעניינים. אז יש באמת, איזושהי אפשרות לעמוד על כל מיני דברים שאצלנו נאבדו דרך כל מיני מקורות דברים. אני חושב שבאופן מאוד ברור, הרבה מאוד מיסטיקות, ניזונות מעולם מושגי מאוד דומה. יש המון דברים שחוזרים בכל מיני סוגי מיסטיקות לכאורה בצדדים שונים לגמרי של העולם, כן, הזכר והנקבה, ימין ושמאל. יש כל מיני צורות, כל מיני אוסף מושגים כזה שחוזר בצורה זו או אחרת בהרבה מאוד שיטות מיסטיות. ולכן לא סביר שלא היה להם איזשהו מקור אחד. עכשיו כמובן שהמקור הזה לא צריך להיות היסטורי. מי שיש לו איזושהי אינטואיציה מיסטית חזקה, זה יכולת מיסטית חזקה, אז הוא תופס את הדברים כך, הוא לא בהכרח חייב ללמוד את זה מרבה. אנחנו אולי אין לנו את היכולת הזאת, אז אנחנו צריכים ללמוד את זה מרבה, אם בכלל, אני לא יודע אם יש היום דבר כזה ממש. אבל יש אנשים שכנראה מצליחים לתפוס דברים כאלה, הרי, וגם בתולדות ישראל היו יהודים, לא למדו את זה משום רבה, הם תפסו את הדברים, אפשר לקרוא לזה גילוי אליהו, לקרוא לזה באופן אחר, אבל הם תפסו את הדברים באיזושהי אינטואיציה רוחנית, הייתה להם איזושהי יכולת לתפוס את זה. אז מי שתופס את העובדות, כמו שאמרנו קודם, העובדות זה דבר אוניברסלי. זה לא משנה אם זאת מיסטיקה פרסית, הודית, או בוכרית, או יהודית. אם זאת מיסטיקה אמיתית, אז היום איכשהו יש נורא רלטיביזם, כאילו, הכל יחסי, כל אחד, האמת שלו, ועולם התרבויות שלו והכל. זה לא כל כך נכון, אני חושב אפילו ברמה העובדתית. זאת אומרת, רואים באמת קשרים די עמוקים בין סוגי מיסטיקות שונות, ואם הם לא ממקור אחד, אז עוד יותר חזק התביעה הזאת. אם הם לא ממקור אחד, אז בכלל מוזר איך כולם מגיעים לדברים דומים, או לדברים קצת דומים לפחות. אז זה נראה שבכל זאת יש פה משהו אמיתי כנראה, זה לא סתם עושה פזיות. סיפרתי לכם פעם, פגשתי איזה פסיכולוג, לא משנה אם סיפרתי עוד, אני מנסתי להגיד את זה כבר, איזה פסיכולוג באוניברסיטה העברית, שאיזה חבר שלי, חבר משותף שלנו, הוא סייר ידוע ביערות בוליביה, והוא טיווח אותו לאיזה שבט אינדיאנים שרגל אדם לבן לא דרכה שם, רק היה איזה גרמני במאה ה-19, זה האחרון שדרך שם, והחובר שלי זה היה השני. אתם פשוט רושמים כנראה, לא יודע איך הוא יודע את זה. בפסיכולוג הזה הוא השלישי, והוא היה אצלם אחר כך בשנה שעברה, אני חושב, לפני 3 שנים, משהו כזה. הוא היה שם לאורך איזה חצי שנה, היה ממש מחקר פסיכולוגי מקיף על החיים שלהם, ומאוד, עם חלק מאוד אינטנסיבי על החוויות המיסטיות שלהם. והוא... שאלה מעניינת, לא הספקתי לרעיין אותו, דיברתי איתו קצת, לא היה בלוויה, לא יכולתי לדבר איתו יותר מדי. אבל אנחנו קבענו שאני צריך להיפגש פעם, אנחנו לא הספקתי לרעיין אותו מספיק, כן, בדיוק. לא שמחה, תלוי לבעיה של מי, אבל... לא, לא, לא מתכן... לא פרשתם אותי נכון. זאת אומרת, יש יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, לא התכוונתי לבעיה של מישהו שאני שמח שהוא מת. שם זה ממש לא היה זה. אבל בכל אופן, הוא סיפר שהוא היה שם, והוא נהג ללמוד קבלה בירושלים באיזושהי קבוצה, הוא בחור חילוני, לא דתי במובן, שום מובן בעצם. והוא למד קבלה להנאתו, וכשהוא הגיע לשם, יש להם איזשהו עשב שהם אוכלים או משהו כזה, בשביל ככה זה התחליף שלהם, אחת לכמה שעות או משהו כזה, כולם שוקעים להם בעולמות עליונים, ומתברר שכולם רואים את אותם מראות. כל האנשים האלה אחרי זה מדווחים מה הם ראו. הם כולם רואים אותם מראות בדיוק. עכשיו בסדר, אז תגידו, העולם התרבותי שלהם ועולם המושגים שלהם הם גדלו באותו מקום. עכשיו מתברר לתדהמתו של אותו יהודי שהוא רק הגיע לשם. לא ביום, לא כנראה אפילו לא ידע את השפה, כן, שאלה זה משהו תקשר, כן. ממש, על היום הראשון כבר. שהוא לקח את הדבר הזה ואכל אותו, הוא ראה את אותם מראות כמוהם, בדיוק. זאת אומרת, הם רואים את אותו דבר, ולא רק שהוא ראה את אותם מראות, הוא ראה מראות של מרכבה. זאת אומרת, מאוד התאים למה שהוא למד בירושלים. כל מיני קבוצות שאולי לא מקובלות על גדולי הרבנים, אבל בכל זאת הם מתעסקים בעולם המושגים הזה. אז בלי קשר עכשיו, אני לא מתכוון לעשות פה סמינר ערכים כמובן, אבל אני מתכוון להצביע על זה שאם אתה רואה חוויות דומות בעולמות מושגיים שונים, זה מצביע על זה שיש פה באמת איזשהו משהו אובייקטיבי. יש פה איזושהי תפיסה של משהו אמיתי. חוכמה היא עולמית, היא לא לאומית. זאת אומרת, אם אתה תופס משהו אמיתי, אז אתה תופס אותו דבר מה שאני תופס. אולי בצורות שונות, אולי אני לא יודע בדיוק, אבל זה אותו דבר. טוב. אז לכן אפשר ללמוד מכל מיני, אם אין לנו את העשב הזה פה בארץ, אני שקלתי להזמין ממנו, אבל באמת אפשר ללמוד מכל מיני מקומות אחרים, גם דברים שעזרו לנו בתוך התורה. זאת אומרת, אני לא חושב שזו מחשבה כל כך אפיקורסית, ואפילו אם לא מקבלים את הגרסה של ההשתלשלות ההיסטורית שנשמעת לפעמים קצת אפולוגטית, זאת אומרת, יש ידוע בסדר הדורות ובעוד כל מיני ספרים כאלה שמסבירים שירמיהו לימד את אריסטו, לא זוכר, או את אפלטון, אני כבר לא זוכר מי הוא כותב את זה, ובסוף ימיו, בסוף ימיהם הם כולם חזרו בתשובה כמובן, כל הפילוסופים היוונים, ורק אף אחד לא יודע מזה, אבל זה לא, אפילו הרמב"ם חזרה בתשובה בסוף ימיו, חזרה בתשובה אני מתכוון לכיוון הקבלה, אז זה דרך אגב מופיע במקומות קצת יותר מוסמכים אפילו, אברבנאל כותב שהוא ראה מכתב של הרמב״ם, מכתב ידו של הרמב״ם נדמה לי, הוא כותב שהוא ראה מכתב שהרמב״ם בסוף ימיו אמר שבא אליו איזה זקן אחד וגילה לו כל מיני דברים, ואם הוא היה יודע אותם הוא לא היה כותב הרבה מהדברים שהוא כתב, אבל אין לו כוח עכשיו. זה הקטע שהכי מטריד אותי בכל המכתב הזה. זאת אומרת, אם אתה באמת לא מסכים עם הרבה דברים שכתבת, אז טיפת אחריות. זאת אומרת, מה זה אין לך כוח? כתוב דברים שהבן שלך יפרסם, זה לא אתה, אבל אני אפשר להשאיר את זה כאן. כן, אני סקפטי גם לגבי המכתב הזה, אבל...
חוכמה לא
רואים על
התארים.
אה?
יכולים
לבוא
עם
הרבה צורות, נכון, ולא תתכנים. עוד פעם? לא, פה אני אומר אפילו משפט חזק יותר. פה אני אומר אפילו משהו חזק יותר. זאת אומרת, פה אני אומר שאפשר למצוא מהגויים, לא רק אפשר למצוא בהם באיזשהם מובנים תורה, אלא זה אפילו לא חייב לבוא בגלל תזה של השתלשלות היסטורית. זאת אומרת, בדיוק, זאת אומרת, שלא רק, אתה לא חייב להניח שירמיהו לימד את אריסטו, את אריסטו אולי כן, אבל בעצם לא יודע, כדי להניח שמאריסטו אתה יכול להוציא כמה דברים אמיתיים. עכשיו, איך זה מסתדר עם חוכמה בגויים, תורה בגויים, אל תאמין? אז אני לא יודע עד כמה האמירה הזאת היא כללית ועד כמה שלקחת אותה עד הסוף. בגדול, חוכמת הגויים זה לא תורה. אי אפשר למצוא איזה פינה מסוימת של הפסיפס של הגויים? אני לא יודע. הקושיה הזאת היא על הרמב״ם בדיוק כמו עליי, צריך לשאול אותו איך הוא מיישב את זה. הוא מבין, הוא מצא אצל אריסטו את החלקים הכי גבוהים של התורה. את המעשה בראשית ומעשה מרכבה, אז בלי קשר השאלה אם הוא צדק או לא. אבל איך הוא יישב לעצמו את המאמר הזה שחוכמה בגויים, של תורה בגויים על תאמין? אז אני לא יודע, אני לא יודע. אבל אני חושב שה... האירועים האלה הם מעוררי מחשבה. זאת אומרת, טוב.
הוא אומר את זה
כבר על הפסיקה? מה? לא, אני קצת הרחבתי, זאת אומרת, אחד. מה שהוא אומר זה שדווקא הוא כן כנראה הולך לפי התזה ההיסטורית. אני רק רציתי להרחיב את זה יותר. אז הוא אומר, כיוון שהתגלגלו כל מיני דברים וכל מיני מקומות, והרבה פעמים דווקא מאיתנו הם נאבדו, ובמקומות ההם הם השתמרו, אז אנחנו לפעמים יכולים אפילו ללמוד תורה, לא רק חוכמה, בגויים. בגלל ההשפעות ההדדיות האלה.
מה היה זה דבר הפוך? איך
נתפעלנו ומסתענו
השפעות
הזרות
על חוכמה ישראל?
אז זה שאנחנו מתפעלים מגויים זה בדיוק איך אנחנו מתפעלים. אנחנו מחזירים לעצמנו חלקים שחסרים לנו שנמצאים אצלם בגלל שהם התפעלו קודם. בסדר? אני חושב שזה מה שהוא אומר. צריך ויפה לנו כי נרבה לדרוש ולחקור על הדעות והמוסרים שעלו בקרב אומתנו באורך הזמנים על ידי הקורות שעברו עלינו והחיבורים וההצטרפות בהם שנתחברנו עם זולתנו יותר מכל אומה ולשון אגם עד בשיעור מוגבל ולא יותר. איך נתפעלנו ונשתננו על ידי הדעות והמוסרים ההמה ואיך... מה? אני חושב שכן, אחרת מה, למה ההקדמה שאנחנו פעלנו עליהם כל כך הרבה קודם? אני חושב שזה הצדקה למה מותר לנו ללמוד ממקומות אחרים, בגלל שיש במקומות אחרים דברים שאצלנו כבר השתקחו. איך אני מבין את זה? אתה יודע, אני
קודם
אמרו לחוק, איך פעם זה אין זולתן בלדות? לא, נשתננו בגלל שחסר לנו דברים שנאבדו מאיתנו. איך אני מבין? ואיך פעלנו בהם בזולתנו מדור לדור? לא, אני לא חושב, כי זה עוד פעם התזה ההיסטורית. זאת אומרת, למה אני יכול ללמוד מאריסטו? בשביל זה ללמוד את סדר הדורות שיסביר לי שאריסטו למד מירמיהו. אז זה חשוב ללמוד שאריסטו למד מירמיהו כדי לדעת שמה שלמדתי מאריסטו גם הוא רלוונטי.
זה מה שאמרנו לפני כזה שון. בסיכר לגבי נפרד בפרסנו
כנבל ידורות
וכו'. נכון. וזה בעצם חוזר על המשפט בכפר
ובאתי לתת לדור לדור. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך התפעלנו והשתננו, וכדי להבין את המשמעות של ההתפעלות וההשתנות הזאת אנחנו צריכים להבין שיש לה שורש בפעולה שאנחנו עשינו על זולתנו בעבר, לכן צריכים ללמוד את זה. בכל מקום חוזר על זה עוד פעם, זה לא... בכל מקום אומר את זה פעמיים. זה בכל מקום, נכון פה.
איך נתפעלנו?
בשביל מה צריך ללמוד איך נתפעלנו ואיך פעלנו? בשביל מה? בשביל מה? לא, הנימוק נמצא קודם. הנימוק נמצא קודם. דע לך שהפילוסופיה הדתית היהודית הושפעה מהפילוסופיה הכללית ומשפיעה עליה. בסדר? הושפעה ומשפיעה. נכון, אלה העובדות. עכשיו, למה זה מהווה מבוא לקטע הזה? וישוע עכשיו רוצה להסביר לי שכך גם ראוי להיות. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם ללמוד מהאופנים האלה. למה? אז אני מניח, אני משלים בין השורות, הוא לא כותב באמת, הוא לא כותב למה. הוא לא כותב בשום מקום למה. אני מבין שכוונתו זה שהמשפט הפותח הוא נימוק למה שהוא ממשיך. זאת אומרת, הוא אומר, כיוון שיש השפעה הדתית, אז הרבה מאוד מהדברים אנחנו יכולים ללמוד בחוץ מה שאצלנו נאבד.
אם אתה משוכנע וראית קליטה של דברים, אפילו שהם לא יוצאו ועבדו, אם אתה רואה שהם נקלטו, זה כבר אולי הוכחה שהם יש בהם, ואם אתה משוכנע שהמקור הוא אמיתי, אז גם
מה שאני טענתי קודם מעבר לה. לא, אבל אז השאלה למה אני צריך ללמוד איך פעלנו עליהם. אז השאלה למה אני צריך ללמוד איך פעלנו עליהם, מה זה מעניין אותי?
זה בשביל הדור הראשון, איך פעלנו עליהם.
אבל אם זה חשוב, אז השאר לא חשוב. כי מבחינתי לא מעניין אותי איך פעלנו על הריסטו, זה בכלל לא משנה לי כלום. אם אני מוצאת לו משהו אמיתי והמשהו הזה ישתרש, אז מבחינתי זה אמיתי. מה אכפתי אם הוא נפעל, לא נפעל, זה לא מעניין אותי. גם אם הוא לא נפעל. אז אין שום טעם ללמוד איך אריסטו נפעל מאיתנו, או איך, אני לא יודע מה, זה מירנדולה נפעל מדלמדיגו. זה דוגמאות שמביא עוד מעט, זה דוגמאות ידועות בתקופת הרנסאנס. טוב, אני לא יודע, זה קצת סתום פה, הוא לא מסביר למה חשוב ללמוד את העניינים האלה, אבל כך אני הבנתי שקראתי את זה. השפעת הפילוסופיה הדתית היהודית הספרדית מרובה בפילוסופיה הכללית של ימי הביניים. אני לא בטוח בזה כל כך דרך אגב, אבל... בראשית הפילוסופיה החדשה בתקופת הרנסנס מושפעת מאוד מהקבלה. גם בזה אני לא כל כך בטוח. זאת אומרת, היה שם, לא, אני אומר שהיה שם אינטראקציות חזקות, וזה הדבר ידוע. זאת אומרת, אפילו הרמח"ל בעצם, בתקופה יותר מאוחרת, ידוע שהוא היה בקשר עם חכמי נוצרים, והרבה לפניו, באיטליה זה היה דבר, תופעה מאוד ידועה, השר פיקוד על המירנדולה, זה מה שהזכרתי קודם, זה מופיע פה בהערה, לא בספר עצמו, נכון? כן, בסוף הערה ד' שמה, זה ידוע, הוא בעצם עסק הרבה בקבלה, החכם איטלקי שעסק הרבה בקבלה, וגם לייבניץ, השמועות אומרות שעסק בזה הרבה, לא שמועות, אני חושב שזה עובדות, עסק בזה הרבה, והם היו עמדו בקשרים עם חכמים יהודים איטלקיים, ולמדיגו היה למשל אחד מזה שכתב את הספר בחינת הדת, אם אתם מכירים, יצא לא מזמן, לפני כמה שנים, באוניברסיטת תל אביב, והיה שם קשרים הדוקים בין החכמים, בעיקר באיטליה אני חושב זה היה, בין החכמים היהודים לבין החכמים הנוצריים. הנוצרים למדו הרבה קבלה באותה תקופה, בתקופת הרנסאנס, וקצת אחרי אפילו. אבל להגיד שהייתה הפתעה מרובה, השאלה מה מזה נשאר, תמיה אני נשאר מזה משהו. זאת אומרת, יכול להיות שהלייבניץ זה השפיע בהרבה מובנים, וגם על פיקוד על המירנדולה, אבל השאלה מה מזה נשאר, לא יודע בדיוק. אה? לא יודע, עד כמה שאני פחות מכיר, אני לא יודע, יש פה מומחים גדולים ממני, אבל עד כמה שאני מכיר, אני לא מרגיש שבאמת הייתה השפעה כל כך מרובה. כלומר שהיו תקופות מסוימות שהייתה אינטראקציה לא קטנה, הייתי קורא לזה. אבל השפעה זה גם דבר שנשאר לאורך זמן, זאת אומרת שזה ייצב את הדפוסים לאורך זמן, לא שזה השפיע על בן אדם זה או אחר מקומית וזה חלף מן העולם. אז זה אני לא יודע, אני לא בטוח, אני לא מוצא את זה בכל אופן, לא מרגיש את זה כל כך. מה שכולל ערכה הרם של הפילוסופיה היהודית בספרות העולמית המקרבת ליבות העמים בהכרת שם עליון אחד. טוב, צורה ותבנית. אז זה, נגמרו הצילומים?
לא.
מה שם שם? טוב, בסדר, נעצור פה. לא הספקנו אפילו להגיע למבוא לשבוע. טוב? אתם מתפשים עם מידה, זאת אומרת. אני לא חושב שזה יכול לקרוא לימוד תורה שיטתי. נכון, זה אין לך נקודת חתרה עליך.
למה
אפשר לקרוא מהגויים? פשוט החומה הביטחית. כי היא לא נמצאת. לא. זה לא נמצאת. יש ניסיונים, יש נקודות. גם אפילו כשדיברנו על הדמיון בין המיסטיקות, דמיון זה הוא מוגבל לאיך שאוהבים מאיזשהו מקור אחד. אבל יש גם הרבה שלא. עכשיו השאלה איך לברור, זו שאלה לא פשוטה בכלל. אם אתה לומד קבלה ואתה בדיוק יודע שאתה קראת איזושהי נקודה, אתה לומד, אני לא יודע מה, את מוזיקה אינדיאנית או בוכרית, ואתה פתאום תופס שם איזושהי נקודה שהייתה חסרה לך. למה את הנקודה שהייתה חסרה לך?
למדתי את החוכמה, למדתי את התורה.
מה אתה אומר? מדעתי איזו נקודה ש... אתה מחלט את התורה, אבל זה לא שאתה יכול לשבת שם עכשיו ובדיוק לשבת את כל התורה, התורה לא עושה, התורה נמצאת פה. יש ניתוסות שהתחברו, כן, בשפה הקבלית. יש ניתוסות שהתחברו בין הגויים, אתה רוצה להתחבר,
אבל אתה לא יכול לקרוא תורה על ידי שיבה ואוניברסיטה
במקום אחר, או בין...
אני יודע, אבל... מה זה גויים?
כן, מה?
למה נראה לי מה זה גויים? זה גויים, זה גויים. זה גויים, זה גויים. זה גויים, זה גויים.
אני לא
יכול להשתמש בתורה. אתה יכול להשתמש בתורה, אבל זה לא תורה. אז בוא נתתח את התורה. אתה תתתח את
התורה. רגע. תורה זה החוכמה
האמיתית או את התורה הזאת? תורה זה לא תורה. תורה זה ביטוי ייחודי, אנחנו נראה את זה בקטע ששארתם בו. זה ביטוי ייחודי לאוסף ה...
הוא לא
יברי. לא, הוא יברי במובן הזה שרק מיידת את התורה. אבל מה שיוצא ממנו נכון, הוא נכון לכולם. זה לא נכון ליהודים, הוא נכון לכולם. החזרת הזאת פתוחה, אבל זה יהודי, טכנית. פשוט גוי, כמו שגורמים, אבל גורמית זה לא בדרך להגיע. כאן כבר אין פלואליזם של צורות. בעולם החזניות, הצורות, יש כל צורה, כל אדם, כמעט שהוא מסתכל, זה הצורה שהוא רואה. כמו שאתה פעם עובד צורה, אני חושב. אז זה נשאר לי לעשות, אבל בעולם התבניות, מוכים בצד הזה שאנחנו נגיע אליה, מתבנית בצורה, תבנית, כנראה, יש רק אחת. וגם היא לא גוף החוכמה, אלא צורה להגיע לגוף החוכמה.
לא יכול לראות דבר כזה להגיע לחוכמה. אם זה תבנית כללית.
שאלה אם הוא יכול לעשות את זה. שאלה אם הוא יכול לעשות דבר כזה. שאלה אם יש לו את היכולות האלה.
אבל זה
השורת היחידה? לא יודע, השורת היחידה
להגיע לגוף החוכמה. שאלה אם הוא יכול או לא.
כן, אבל מה שנכון שם זה נכון גם בשבילו. שזה אין לכל, שעשו לו, שזה נכון. עכשיו נדים, אני חושב שזה שניהם. זה גם תפקיד אחר. זה גם תפקיד אחר. והצורה הראשונה, והצורה זה צורה לצורה. התבנית זאת אותן צורה, אבל זאת צורה אחת, אין אחרת. דיברנו על זה בשבת אחרי הצהריים, דיברנו על שמות השם, ראית את השיעור. דיברנו על צורות שונות של הצורה, של הדברים. יש הצורה בצורה בשם, נגיד דוד בן גוריון, את השם של יהודי. ולהגיד ראש הממשלה הראשונה, זה הכי זה הפירוש שלו. תראו, אבל זה התוכן והשם הוא פשוט מגיע. השם באיזשהו מובן מצד זה כשל יהודי. אפשר היה לקרוא שם, תראו, ודאי לא של יהודי, תראו משהו נכון שלו. שם, אז נכון, אחרי שנתנו את השם כן, אבל זה נכון אפשר לתת את השם של יהודי. השם מופס כשל יהודי. שם השם, לפחות השם התורה של האחד, אבל זה יותר, זה תמיד תקופות שונות, הוא לא של יהודי, הוא יהודי. אבל לא שהוא שם, הוא לא תראו. הוא מפיצות כליים. הוא שם, אבל הוא לא של יהודי. מה זה דבר כזה? שם שהוא לא שירותי. שם שהוא לא שירותי בעצם אומר שהצורה היחידה שלך, הרי מה זה תיאור? תיאור זה לפחות את הדבר בך הצורה שלך. אתם מחליטים שזה לא שם קורא אותו. שם זה לפחות את הדבר עצמו. זה נקרא שם. אני יודעת מה שם זה המהות. זה לא מתכוון שם מה שם זה המהות. שם זאת הצורה להתייחס לדבר עצמו, לא היה שהוא נראה מה השונות שלו, זה חיובים שלו. זה הדבר עצמו. תבין את השירות, אם אתה לא עושה מוכר עצמך אנשי ידיד כדי לקרוא את הדבר עצמו, אבל ידיד כל אחד יכול להשאיר כתבונו. האם זה לא שירותי, אז זה אומר שהצורה היחידה שלך להגיע, להתייחס לדבר עצמו, לא דרך צורות, זה דבר סובייקטיבי, זה רק דרך הדבר הלא שירותי הזה. התורה, זה בדיוק כמו שאני אומר, זאת אומרת, התורה, היא מתייחסת לגוף החוכמה, זה באופן לא שירותי, באופן יהודי, זה לא תיאור, זה כמו שם. כשאתה לומד את ארבעה שומרים, זה לא רק שגנוזים בזה כל מיני רעיונות ואתה יכול להוציא. ארבעה שומרים זה גוף החוכמה, זה לא מה שרקן מגולוגית כזה בנפש החיים. הרב דיבר פעם על הגדול, גמוק גדול ומטה גדול, זה שיר כללי אחד. אני מדבר שם על נפש החיים הזה. אני מדבר שם על נפש החיים הזה. הארבע שומרים זה גוף החוכמה, לא שזה נלמד פילוסופיה גבוהות. זה עצמו גוף החוכמה, זה לא גוף החוכמה, זה תקרא החוכמה. נכון, יש גם את הגוף, כל מיני התגובות אחרות, אבל זה גם דבר של עצמו, זה גם חלק גוף החוכמה. זה בדיוק אני מתכוון. זה שם שהוא ראש יהודי, אז אין לך את זה להגיע לזה, אם לא תמיד את הארבעה שומרים זה הולכים לזה להגיע לזה. והכבוד הוא להגן, כי במקרה הכבוד זה לא פתוח, זה מהנגרות פילוסופיות, זה יכול להתחיל את הפתוחים, אני מבין את זה. אבל הרבה שומרים זה לא רק יחידים, זה הרבה שומרים זה הרבה עצמו. וזה הם לא יכולים להגיע.
זה התורה זה המחשבה העברית?
כן, כן, התורה זה המחשבה העברית.